יש ברכה שמאוד שגורה על פינו, מברכים אותה כמה וכמה פעמים כל יום, והיא בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים. או לפי נוסח ספרד, אז זה צריך להיות על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים. מה הפירוש לזה? בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי. יש וורטים, כל מיני כאלה צימוקים, לאו דווקא הפירוש הפשוט של הדברים. למשל, אחד אומר, בורא נפשות רבות וחסרונן, הקדוש ברוך הוא ברא תלמידי חכמים, ולהם הוא לא נתן כסף. לעומתם הוא ברא עשירים, שבדרך כלל אין להם תורה. ולמה הוא עשה את זה? כדי שאלה יפרנסו את אלה, ואלה יפרנסו את אלה. אלה העשירים ייתנו כסף, ואלה מהתורה ייתנו את התורה, וממילא לכולם יהיה. וזה הכוונה, בורא נפשות רבות וחסרונן. לאלה הוא ברא חיסרון, ולאלה הוא ברא חיסרון. למה? על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי, כדי שלכולם יהיה חיות. אבל הפשט הפשוט, בלי וורטים, מה תוספות מסביר? הכוונה היא בורא נפשות רבות וחסרונן, הקדוש ברוך הוא ברא את מה שחסר לנו. ומה חסר לבן אדם כדי שהוא יוכל לחיות? רק לחם ומים. אבל הקדוש ברוך הוא ברחמיו ובחסדיו החליט לתת לנו גם בננות, תפוחים, אפרסקים, דברים כל כך טעימים, ממש פינוק. זה מה שאנחנו מברכים על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי, ברוכי העולמים. תודה רבה לך על הפינוקים האלה. אפשר לחיות מלחם ומים, בורא נפשות רבות וחסרונן. אבל התודה שאנחנו מוסיפים זה על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי, ברוכי העולמים. אנחנו בעזרת השם בשבת נציין את ראש השנה לאילנות, שזה ט"ו בשבט. בעצם, מבחינה מעשית ליום-יום שלנו, העירוניים, אין לזה משמעות לט"ו בשבט הזה. מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, הכוונה מבחינת מעשרות, מבחינת שמיטה, זה מה שמשנה. כי פירות שחנתו זה נקרא שליש הגידול שלהם. אם הכנתה הייתה עד ט"ו בשבט, הם שייכים לשנה הקודמת. מט"ו בשבט הם שייכים לשנה הבאה. אז אם זה שנת שמיטה, אז אם זה חנת לפני, זה שייך לשמיטה. אחרי זה כבר לא שייך. אם זה עניין של מעשרות, אז בשנה הוידה, א', ב', ד', ה', של השבע שנים של השמיטה, אנחנו צריכים לתת מעשר שני. ואילו בשנה שלישית ושישית התורה מצווה לתת מעשר עני. עכשיו הפירות האלה לאן שייכים? התשובה היא תלוי בט"ו בשבט. אז בעצם מבחינה מעשית אנחנו העירוניים שגם גרים ברוך השם במקומות שאפשר להשיג פירות מאוסרים ואורלה, ואנחנו אפילו לא יודעים את כל ההלכות האלה. בכל זאת זה יום שבו נוהגים קצת לאכול פירות, והכי חשוב מהכל, זה יום שבו צריכים להתבונן על חסדי השם. ואני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת. כתוב בגמרא שכשמשה רבינו עלה להר סיני לקחת את התורה, המלאכים באו אל הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, ואת חסרהו מעט מאלוקים, וכבוד והדר תאתרהו, תמשילהו במעשה ידיך, כל שעת תחת רגליו, צונה ואלפים כולם וגם בהמות צדי, השם אדוננו אשר תנה עודך על השמיים, למה אתה רוצה לתת את התורה לבני אדם? מה ענה להם משה רבינו? כלום יצר הרע יש ביניכם? השאלה היא, מה המלאכים כל כך לחוצים? מה הם צריכים את התורה? בשביל מה? ולמה אכפת להם שיהיה לנו את זה? התשובה היא, אומר רבי יעקב ניימן, הוא היה ראש שיבת אור ישראל בפתח תקווה, אומר רבי יעקב ניימן, המלאכים באו בטענה חזקה מאוד, והם אמרו, ריבונו של עולם, לבני האדם יש את העולם הזה. בעולם הזה יש ניסיונות, יש התחדשות של הבריאה, הם רואים אותך כל הזמן. כשהם רואים את הט"ו בשבט הזה, איך השרף עולה באילנות ומתחיל לצאת פירות, הרי פלא פלאים, משקים את העץ במים, השמש זורחת, יוצא תפוז. איך? מאיפה זה יצא? שמת מים בשמש, איפה יצא התפוז? הרי כל העולם הזה הוא פלאים. אנחנו אוכלים תפוחי אדמה, צומח לנו שערות. ממה? איך זה נהיה? אכלנו חומרים בשביל שערות? אמרו מלאכי השרת ריבונו של עולם, להם יש מספיק ממה לראות אותך. הם חיים בעולם שרואים אותך כל הזמן. הרב שח, זיכרונו לברכה, היה אומר שכשהוא רואה תפוז, הוא רואה את שתי הדיברות הראשונות. גם אנוכי השם וגם לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. איך? אז הוא אמר, באיזה צבע התפוז? זה קצת, לא נכון להגיד לא נכון, אבל זה לא לגמרי נכון. רוב החיים שלו הוא ירוק. כשהוא כבר נהיה כתום, אוכלים אותו. אז מה הפשט? הפשט הוא כך. כל זמן שהוא בוסר, אז הוא צובע ירוק, אני בן העלים, אל תסתכלו עליי, אל תיקחו אותי, תנו לי לחיות. ברגע שהוא מבשיל, הוא צובע את עצמו בכתום, הנה אני, קחו אותי, אני כבר מוכן לאכילה. עכשיו, תפוס נורא חכם. כי הוא גם יודע שיש מי שיוכל אותו, והוא גם יודע שזה שאוכל אותו מבחין בצבעים. מאוד חכם התפוס. לא רואים פה את האנוכי השם? עכשיו, איזה קליפה עבה יש לו ששומרת עליו חודשים יכול לעמוד תפוז? חודשים. מורידים את הקליפה, תפוז. אם התפוז הזה היה גוש אחד שלם, אז שמי שהיה אוכל תפוז, כולם היו נהנים מזה. גם היה משפריץ על כולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פלחים פלחים. כל פלח נכנס בפה ולא נודע כי בא אל קרבנה. איזה מין דבר נפלא. עוד, אמר הרב שח, בואו נוריד לו את הקליפה העדינה הזאת שיש לה פלח. מה אנחנו מקבלים? מפעל טמפו. מאות בקבוקונים מלאים מיץ מסודרים אחד ליד השני. ושלושה גרעינים בכל פלח, שבכל גרעין יש את כל האינפורמציה, את כל המידע, איך לעשות עץ תפוזים חדש. שיהיה לו גזע, ענפים, עלים ירוקים ופירות ירוקים שכשהם יבשילו הם יהפכו להיות כתומים. שבכל אחד מהם יהיה פלחים פלחים, ובכל פלח יהיה גרעין, שיהיה בו את כל המידע, איך לעשות עץ תפוזים. אמר הרב שח, כשאנחנו אומרים בורא פרי העץ, לא רואים את הבורא? לא רואים את הבורא פרי העץ? הרי התפוז צועק אנוכי השם אלוקיך, הוא צועק. אבל לא רק זה, כל התפוזים כולם עגולים. אם היה חס חלילה שתי רשויות, אז היה ביניהם ויכוח. זה יגיד בוא נעשה תפוז משולש, זה יגיד בוא נעשה אותו טרפז, וזה יגיד בוא נעשה אותו עגול. איך כל התפוזים אותו דבר? מה התשובה? יש רק בורא אחד. ממילא, גם אנוכי השם אלוקיך, וגם לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. באו מלאכי השרת, אמרו, ריבונו של עולם, מה הם צריכים תורה? אנחנו לא בעולם המעשה חיים, אנחנו המלאכים. אם לא יהיה לנו תורה, איך נראה אותך? דרך התורה אנחנו יכולים לראות אותך. אבל ככה אנחנו לא רואים אותך. אשר תנה הודך על השמיים. הרי את האדם השלטת על כל מעשה בראשית. מה פירוש השלטת אותו על מעשה בראשית? כל שטה תחת רגליו, צונה ואלפים כולם. מה זה צונה? צון. מה זה אלפים? צונה ואלפים כולם, וגם בהמות צדי. מה זה אלפים? בהמות. שנאמר, שגר אלפיך ואשתרות צונך. מה זה שגר אלפיך? השגר שהבהמה משגרת ממאיה. שהיא ממליטה. אז צונה ואלפים כולם וגם בעמות שדי, למה תיתן להם את התורה? תשאיר את זה אצלנו. זו הייתה הטענה, הם רואים אותך. ראית פעם מיקסר שמכניסים לתוכו קש והוא נותן חלב? כן, ברפת. עומדת פרה, אוכלת קש, מוציאה חלב. איך? אמרו מלאכי אשר תריבונו של עולם, הם רואים אותך. הם רואים אותך. אבל אנחנו, אנחנו זקוקים לתורה אשר תנה אותך על השמיים. מה ענה להם משה רבינו? אמר להם, כלום יצר הרע יש ביניכם. הוא בא ואמר להם חידוש נפלא. הוא אמר, אתם צודקים, בני האדם חיים בעולם הזה, אבל עם כל זה שהם חיים בעולם הזה, יש להם יצר הרע שגורם להם לעצום את העיניים ולא לראות שום דבר. ברן בקשט אמר פעם, כתוב שהמלאכים אומרים, נקדש את שמך בעולם, נעריצך ונקדישך, כסוציא השרפי קודש, מקדישים שכבה הקודש, ככתוב על יד נביך, וקרא זה אל זה ואמר. מי וקרא זה אל זה? המלאכים. ומה הם אומרים? קדוש, 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 השם צבקות, מלוא כל הארץ כבודו. מה אומרים המלאכים? בארץ רואים את כבודו של הקדוש ברוך הוא. איך? שמגיע טוב משבט. שרואים פתאום בריאה חדשה הגיעה לעולם. היה כמה חודשים שלכת, פתאום צומח עלים. מי נתן את הפקודה? לא רואים את הקדוש ברוך הוא? אני רוצה לעצור כאן לשנייה ולהגיד לכם משהו שהבוקר בשעה 6:15 מישהו אמר לי. ממש מבהיל. הוא שאל את רב חיים קניבסקי אתמול. מה זה שאנחנו אומרים בתפילה בבוקר, אומרים תהילות לכל עליון, ברוך הוא מבורך, משה ובני ישראל, לך אנו שירה. שירה. מה השירה? מי כמוך באלים השם, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. מה ההמשך? שירה חדשה שימחו גאולים. מה היה מקודם? שירה. מה קרה עכשיו? שירה חדשה? מה קרה? איזה שירה חדשה? שמה? שירה חדשה שימחו גאולים בשמחה על שפת הים? יחד כולם הודו והמליחו ואמרו, שמה הם אמרו? השם ימלוך לעולם ועד, וזה נקרא שירה חדשה. ומה שהם אמרו מקודם זה היה שירה, מי חמוך באלים השם זה רק שירה. מה קרה? למה זה נקרא חדש? ככה הוא שאל אתמול את הרב קניבסקי. פילי פלויים, הרב קניבסקי הראה לו זוהר הקדוש בפרשת שלח לך. אומר הזוהר הקדוש, מה זה שירו להשם שיר חדש? שואל הזוהר הקדוש, יש שיר ישן ויש שיר חדש? אומר הזוהר, שיר שהמלאכים לא שרים זה שיר חדש. אם המלאכים לא אומרים את זה, אז שאנחנו אומרים זה שיר חדש. עד כאן הזוהר. אמר לו הרב קניבסקי, והמלאכים לא אומרים השם ימלוך לעולם ועד, לכן זה שירה חדשה. מה הוא שאל את רב חיים אחרי זה? מי אמר שהמלאכים לא אומרים השם ימלוך לעולם ועד? מי אמר? אז הוא אמר לו, בוא אני אראה לך. ביוצר אור, מה זה יוצר אור? אומרים שם את כל מה שהמלאכים אומרים. תתברך צורנו, מלכנו וגואלנו, יוצר משרתים, ואשר משרתיו, כולם עומדים ברום עולם ומשמיעים ביראה יחד בכל, נכון? זה המלאכים. ואז מה? וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, זה הכל המלאכים. מה הם אומרים? קדוש, קדוש, קדוש. ואחר כך, ברוך כבוד השם ממקומו. וזהו. כשאנחנו אומרים קדושה, מה אומרים? קדוש, קדוש, ברוך כבוד, והשם ימלוך. אתה רואה שמלאכים לא אומרים את זה. לכן, זה שירה חדשה. פלאי פלאים. ועל כל פנים, כשהמלאכים אומרים קדוש, קדוש, אז מה הם אומרים? מלוא כל הארץ כבודו. קדוש קדוש השם צבקות, אבל מלוא כל הארץ כבודות, שם נמצא הכבוד שלו. למה? תסתכל מסביבך, איזה פלאים. קצת קצת מים, קצת שמש, איזה פירות צומחים. מי עשה את זה? אבל, בא משה רבינו ואמר, נכון, זה באמת ככה, אבל יש יצר הרע, והיצר הרע גורם לבן אדם לעצום את העיניים, ועם כל הבריאה החדשה הזאת, אנחנו לא רואים את זה. לכן, אנחנו צריכים את התורה. רק עם התורה אפשר ככה לעשות. רק עם התורה אפשר להתבונן. עכשיו תראו, מה ההפך מירא שמיים? אדם שלא ירא שמיים, כן, אבל אני מתכוון מה ההגדרה שלו. ההפך מירא שמיים. אז ששאלו אותי את השאלה הזאת, עניתי פושטק. מה ההפך מירא שמיים? פושטק. בור. בור. זה ששאל אותי את זה, זה היה ראש שיבת בית מתתיהו, הוא אמר לי, לא, תביא הגדרה מהתורה. בתורה כתוב בפרשת וערה, במכת ברד, הירא את דבר השם, הניס את מקנהו ואת עבדיו אל הבתים, ואשר לא שם ליבו, אז מה ההפך מירא שמיים? יפה מאוד. מי שלא מתבונן, זה ההפך מירא שמיים. למה שיעבור ט"ו בשבט אחד ועוד ט"ו בשבט ומאה ט"ו בשבט אם הוא לא מתבונן? אז הוא יכול להישאר בעולם הזה ולראות את כל הפלאים הכי גדולים, והוא לא רואה כלום, אז הוא ההפך מירא שמיים. ואשר לא שם ליבו, זה ההפך. תראו, יש פרק שירה, וכולכן מכירות את פרק שירה ובוודאי גם אומרות אותו, ודבר גדול, לא במקום דברים אחרים, אבל כתוספת, ודבר חשוב מאוד, פרק שירה. יש לי שאלה, מה הם אומרים הכלבים? מה הכלבים אומרים? את אמרת והכלבים הזה היא נפש? זה אמר רבי ישעיהו, תלמידו של רבי חנינה בן דוסה, כשהוא שאל, הרי הכלבים הזה היא נפש, למה הם זכו להגיד שירה? אבל מה הם אומרים? בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושינו. דרך אגב, מה זה להשתחוות? פישוט ידיים ורגליים על הרצפה, כמו שביום כיפור. מה זה נקרא נברכה? ברכיים. מה זה נקרא נכרעה? הגוף מתכופף קדימה. אז איך הסדר צריך להיות? נכרעה, נברכה, נשתחווה. מה הכלבים אומרים? בואו נשתחווה. ואחרי זה נכרעה, ובסוף נברכה. איפה הסדר פה? יש אחד, קוראים לו הרב רוטלוי, הרב, לא זוכר, שלום אולי. הוא כתב ספר מאוד יפה, הוא כותב שם שיש חזל, שכל מה שיש בים, יש ביבשה. כל מה שיש ביבשה, יש בים. אבל הכלב משותף לשניהם. יוצא שהכלב מכיר את כולם, גם את החבר'ה מהיבשה, גם את החבר'ה מהים. לכן הוא אומר לכולם, בואו, בואו, הוא אומר לכולם, בואו. מה? אז הוא אומר, תראו, בואו נתחיל מהמשותף לכולנו. כולנו יכולים להשתחוות, גם הדגים, פישוט ידיים ורגליים, גם הדגים יכולים, אז נתחיל עם זה. אחרי זה נכרעה, זה לא כולם יכולים, אבל הרוב עוד יכולים. נברכה, הדגים לא יכולים. לכן את זה הוא אמר בסוף. יפה. אבל יש לי שאלה, הבעלי חיים באמת מדברים? אתם שמעתם פעם כלב אומר בואו נשתחווה וזה? שפה, בהאו האו זה מה שהם אומרים. לא, יכול להיות, אני שואל, זה מה שהתכוון. לא, בהחלט יכול להיות, הרי שלמה המלך הרי ידע להבין את כל מה שבעלי חיים אומרים, אז אולי באמת היא צודקת. תראו, בראשונים יש מחלוקת. חלק אומרים מה שהתוספות במסכת חולין דף זין לגבי רבי פנחס בן יאיר שהוא הלך לבדות שבועים. הוא הגיע לנהר גינוי. אז הוא אמר לנהר גינוי, חלוק לי מימיך, תן לעבור. והגינוי המשיך לרוץ. למה? הוא אמר לרבי פנחס בן יאיר, תסלח לי. אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני. אני ודאי עושה רצון קוני, ואתה ספק, אז אני קודם? ספק בוודאי, ודאי קודם. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, גינוי, חלוק לי מימיך, כי אם לא, אני אגזור עליך שלא יעברו בך מימות לעולם. הנהר נקרא. רבי פנחס בן יאיר עבר, והנהר המשיך. ואז אמר לו רבי פנחס בן יאיר, רגע, עומד איתי פה יהודי, הולך לעשות מצות, אתה רוצה להתרטב לו הקמח? תפתח עוד פעם, תן לו לעבור. והיהודי עבר. והנהר המשיך, ואז הוא אמר לו, רגע אחד, פה הולך איתנו ישמעי לי אחד, אז מה אתה רוצה שיגידו, כך עושים לבני לוויה? תן לו גם לעבור. הוא פתח פעם שלישית. שואל רבינו אור החיים הקדוש, משה רבינו את הפטנט הזה לא ידע? פרשת בשלח, כתוב בחז"ל, משה רבינו עמד ליד הים, אמר ריבונו של עולם, מה אני אעשה? אמר, תגיד לים שהיא קרה. הוא בא לים, אמר לו, בבקשה. אמר לו, הים, מי אתה? אני הרבה יותר זקן ממך. אני נבראתי ביום שלישי, הים, ואתה נבראת ביום שישי. אז מה, אתה תיתן לי פקודות? אני יותר זקן ממך. הלך משה רבינו לקדוש ברוך הוא, אמר, מה אני אגיד לו? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תלך עוד פעם, והוא שם את ימינו על ימין משה, ואז הים נקרא. מה יש פה? מה קורה כאן? ועוד יותר, רבי פנחס בן יאיר ידע איך לעשות את זה, ומשה רבינו לא ידע איך? אומר האור החיים הקדוש, בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא התנה עם כל מעשה בראשית, שיהיו נכנעים בפני התורה ועמליה, וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא. עמלי התורה שולטים על כל הבריאה כמו שהקדוש ברוך הוא שולט על כל הבריאה. וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא. ממילא שרבי פנחס בן יאיר הגיע לנהר, הוא אמר לו תיקרא ואחרת אני אגזור עליך, היה לו שטר חוב ביד. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אני מצווה. והוא הוציא והנהר נאלץ להסכים. אז למה משה רבינו לא? כי משה רבינו היה לפני מתן תורה. וכשהוא הגיע לים, אמר לו הים, אתה בא בלי תורה? אז מה אתה רוצה? אני יותר זקן ממך. ועל זה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הנה אני אשים את הימין שלי על הימין שלך. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה ביד ימין, שנאמר, מימינו אש דת למו. ומילא הוא רמז לים, משה רבינו הוא בן תורה עוד לפני מתן תורה, ותיקרא לפניו, וכך היה. שואל תוספות, אבל זה הכל בסדר, זה צדדי. שואל תוספות, הנהר דיבר? מה זה הוויכוח הזה בין רבי פנחס בן יאיר לנהר? הנהר דיבר? עונה תוספות, לא הנהר דיבר, אלא לכל בריאה בעולם יש מלאך, שר שממונה עליו בשמיים, ואיתו היה הוויכוח, לא עם הנהר, עם השר שממונה בשמיים על הנהר גינוי. טוב, אם כן, אז יכול להיות שפרק שירה הכוונה, השר של הכלבים אומר, השר של הזה אומר, של החמורים, אני יודע, כל אחד מה שהשר שלו. יש אפשרות שנייה, וגם זה ראשוני. פרק שירה הכוונה, כשאנחנו רואים את הכלב, זה גורם לנו להתבוננות. כשאנחנו רואים את התפוז, זה גורם לנו להתבוננות. ומתוך ההתבוננות אנחנו אומרים שירה לקדוש ברוך הוא, לא התפוז. רק מה זה נקרא פרק שירה של התפוז? זה שהתפוז יש לו כאלה תכונות, גורם לנו את ההתבוננות, גורם לנו את ההתפעלות, וממילא אנחנו אומרים שירה. הירא דבר השם מתבונן, ואשר לא שם ליבו זה מי שלא מתבונן. מי שלא מתבונן הוא לא ירא שמיים. עכשיו בואו נראה, אז מה הכלבים אומרים? בואו נשתחווה ונכרע. איך הקשר? במה אני רואה שהכלבים אומרים את זה? אומרים המפרשים, יושבים כמה אנשים, מדברים על, מה אתה אומר על משה? איזה עשיר, אה? איך? עשה כסף הרבה. אומר לו, טוב, משה, זה חוצפן, אבי אבות החוצפנים זה. אני עוד זוכר אותו שלא היה לו גרוש על הנשמה. איזה חוצפה, אתה יודע מה? הוא הלך לבנק, ביקש הלוואה מיליון שקל, ושאלו אותו, מה? הוא אומר, לא, אני משעבד לכם בית ששווה מיליון וחצי. ומאיפה אתה מביא את הבית הזה? לא, זה הבית שהוא חונה במיליון. איזה חוצפה, אני אומר לך. צריך להיות חוצפן, אז מתעשרים. מה אתה אומר על יעקב? איך הוא עשה את הכסף? הוא אומר, טוב, הוא יודע ללקק. זה חנפן, יש לו לשון חלקלקה, אף אחד לא יכול לעמוד מולו. ואיך זה יצחק, איך הוא יתאשר? הוא אומר, יצחק. יצחק כזה חרוץ, תאמין לי, אם היה לך 10% מהמרץ שיש לו, היית גם אתה כבר עומד על הרגליים. כל הבעיה זה שאתה יושן כל היום. בא הכלב ואומר, רבותיי, בגמרא כתוב, לית עניה מדקלבה, ולית עתירה מדחזירה. אין יותר עשיר מהחזיר, כי החזיר אוכל זבל. זבל יש. ואין יותר עני מהכלב. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא ריחם על הכלב, ועשה לו שהאוכל יתעכל לו במאיים שלושה ימים, כדי שלא ייראם. לית עניה מדקלבה, אין יותר עני מהכלב. בא הכלב אומר, רבותיי, תסתכלו אותי, אני, אין יותר חרוץ ממני. איפה שאתה מסתכל אני נמצא. והכל בריצה, ותמיד אני נמצא, ותמיד אני ער, ואיפה שמסתובב בן אדם אני ישר נובח, אני מאוד איזה. ולגבי ליקוקים, אני, אין כמוני. אני מלקה כל הזמן. ומה לגבי חוצפה? נו, כלבים עזי נפש. כתוב בגמרא, שלושה עזים הם, הכלב בחיות, התרנגול בעופות, והישראל באומות. שואלים כולם, הרי כתוב, ובי אז כאן אמר, אז למה אתה אומר שהכלב הוא האז שבחיות? מה התשובה? הנמר הוא באמת אז, אבל יש לו כיסוי לזה. הכלב הוא סתם חוצפן. יש כזה כלב קטנצ'יק, אין לו שום סיבה, מי אתה בכלל? והוא נובח כאילו שיש לו. זה חוצפן אמיתי. בא הכלב ואומר, תסתכלו עליי, גם חוצפן, גם יודע להתחנף, גם חרוץ, ולהתען ימיד הקלבה. מה המסקנה? אם אתם רוצים להצליח בחיים, בואו נשתחווה ונכריעה, נברכה לפני השם אלוקינו. זהו. אז הנה הכלב, לימד אותנו, עם קצת התבוננות, הבנו. יש כאלה שהם אפיקורסים, כי הם לא מתבוננים. ואז מה? יש סוג אפיקורס, הכי הכי בעולם זה היה פרו. זה אבי אבות. אחרי 9 מכות שהוא קיבל, בא משה אמר לו, יהיה מכה עשירית, והילדים שלך ימותו, ואתה בעצמך גם בחור. כתוב, היקום פרעו לילה. אומר רשי, ממיטתו. זאת אומרת, הוא הלך לישון, אבל לא שהוא נרדם על השולחן העבודה שלו בחדר. הוא הלך לישון עם פיג'אמה, בתוך המיטה עם הפוך. זה אפיקורס אמיתי. מה שהיום קוראים אפיקורסים, זה שטויות, מפני שהוא אפיקורס, עד מתי? שמודיעים לו שהבן שלו יש לו איזה בעיה, ישר הוא הולך לחפש איזה רב מקובל יכול לברך ושזה יצליח. מה אתה מחפש? אתה הרי לא מאמין בזה. הוא מאמין, הוא מאמין. עד שכואבת לו הבטן הוא לא מאמין, אבל שכואבת לו הבטן הוא נהיה מאמין. פרעו היה אפיקורוס אמיתי. אפיקורוס לא מאמין בכלום. הילדים שלך ימותו, אתה בעצמך בחור. הוא ישן במיטה עם פיג'אמה. טוב, אבל אפיקורוס זה 1,000 דרגות, אולי מיליון, אולי יותר. יש סוג של אפיקורוס, הוא לא מאמין במאמר חז"ל. מספרים שפעם הגיע אפיקורוס אחד, אבל אחד כזה נחס, הגיע למגיד מדובנה, אומר לו, תשמע כבוד הרב, אני מצאתי סוף סוף מאמר חז"ל שלא יכול להיות שהוא באמת. לא יכול להיות. אמר לו המגיד מדובנה, או, נשמע איזה מאמר חז"ל לא יכול להיות. הוא אומר, כתוב בחז"ל במדרש של יעקב אבינו היה 600,000 כלבים ששמרו על הצאן שלו. 600,000 כלבים. אמר לו המגיד מדובנה, תשמע, גם אני מצאתי מדרש דומה לזה, כתוב שאישה אחת במצרים ילדה 600,000 בקרס אחת. נו, מה אתה אומר, זה יכול להיות? אבל שם באמת המפרשים אומרים שהכוונה לאמא של משה רבינו, ילדה רק אותו, רק הוא שקול כנגד 60 ריבו. כנראה שזה הפשט גם במדרש שלך. היה שם כלב גדול כמוך ששקול כנגד 60 ריבו כלבים. יש דרגה יותר עדינה של אפיקורסות. מה הכוונה? סיפר לי הרב אליהו מן שהוא פגש את דוקטור רוטשילד שיהיה בריא. הוא סיפר לו שפעם הסטייפלר קרא לו, לדוקטור רוטשילד, ואמר לו, כואבת לי הבטן, צריך תרופה למעיים. נתן לו תרופה. הסטייפלר, אתם יודעו שהוא היה אדם קדוש, לקח את התרופה, הריח, אמר לו, זה ריח של יין נסך. איך מריחים בתרופה למעיים יין נסך? שזה צריכים להיות אדם קדוש. אמר לו דוקטור רוטשילד, אבל רב מוישה סולובייצ'יק בשוויץ משתמש בתרופה הזאת. אז אמר לו, אם ככה גם אני אקח מזה. אולי, עד כאן המעשה. שאל הרב מן את רב חיים קניאבסקי, מה קרה כאן? אם יש בזיעה אינסך, אז אסור. אם אין בזיעה אינסך, מותר. מה זה משנה שרב מוישה סולובייצ'יק בשוויץ, זיכרונו לברכה, כן ישתמש בזה, מה זה משנה? ענה לו הרב קניאבסקי, מה אתה לא מבין? הרי כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידי צדיקים. לא יכול להיות שצדיק יאכל דבר איסור, כי אז הוא יהפך להיות חלק ממנו. אז מה, הצדיק הוא חתיכת איסור? אז לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא שומר על הצדיקים שלא יאכלו דבר של איסור. אז אם רב מוישה סולובייצ'יק אוכל מהתרופה הזאת, מוכרח להיות שזה בסדר. איי, אבל הוא הריח יין נסך. אמר לו רב חיים קניאבסקי, כנראה שבאמת היה בפנים יין נסך, רק היה שם ביטול ברוב, אבל הריח נשאר. יפה. שואל אותו הרב מן, כבוד הרב, כתוב שמאכלות אסורות מטמטמות, נכון? כתוב בתורה, ונטמאתם בלי א', אז חזל למדו שזה מטמטם. שאל אותו, והריח לבד לא מטמטם? למה הסטייפלר אכל מזה? אמר לו רב חיים קניאבסקי, כתוב בפתחי תשובה, פתחי תשובה זה ביורה דעה, סימן קופ"ז, כתוב שם ככה, שוב ראיתי בסולת למנחה כלל עין וב דין ח' שכתב בשם תורת האשם, דמי שרוצה להחמיר לנהוג איסור בדבר שלא מצינו שהחמירו אמוראים. אם אמוראים החמירו, תחמיר גם אתה. דבר שאמוראים לא החמירו, אתה רוצה להתחיל להחמיר עכשיו? כגון מה שנתבשל ב-60 נתבטל ב-60 או בכלי שני, הווי כמו אפיקורסות. חז"ל אמרו שזה מתבטל ב-60 ולא ראינו שהמוראים החמירו. אז אם אדם מחמיר בדבר כזה, זה אפיקורסות. גם זה נקרא אפיקורס. אבל יש סוג שלישי של אפיקורסות. מה זה? הקומוניסט. רבי ינקב ניימן, ראש ישיבת אור ישראל, יש לו מאמר, אז באותו זמן זה השנת 61, לא, עוד לפני כן, הקומוניסטים הגיעו לחלל. והקוסמונאוט הראשון שנחת חזרה בארץ, בעולם הזה, בכדור שלנו, יצא מהחללית. הקומוניסטים הרי חינכו לאתאיזם. יצא מהחללית, אמר, מה אני אגיד לכם, הסתובבתי מחוץ לכדור הארץ, הסתובבתי בחלל, חיפשתי את האלוקים, לא מצאתי אותו. לא מצאתי אותו. ורבי ינקב ניימן זה כאב לו נורא. אז הוא כתב על זה מאמר שלהם, הוא כתב ככה, אדוני הקוסמונאוט, איך חשבת לראות את האלוקים שם אם אתה עיוור בשתי העיניים שלך? אם לא ראית אותו פה, אז הלכת לחפש אותו שמה? אם לא ראית אותו פה, אז אתה עיוור. איך אתה יכול לראות אותו? אתה עיוור. מה יש לחפש אותו שם, מי שלא רואה אותו פה? כל מיני אפיקורסים יש. אבל זה כבר סוג שלישי. אומר רבי ינקב ניימן, אתה טיפש. אתה טיפש. אם לא ראית אותו פה, מה הלכת לחפש אותו שם? מי שלא רואה אותו פה, הוא עיוור. ויש סוג עוד יותר עדין של אפיקורס. הרמב"ן המפורסם סוף פרשת בו, שאין לאדם חלק בתורת משה עד שנאמין בכל מקרינו ומעשינו שאין בהם טבע ומנהגו של עולם, הכל בגזרת עליון. אם יעשה המצווה יצליחנו שכרו. ואם לאו, יחריטנו עונשו. הכל בגזרת עליון. כך כתוב ברמב"ן. סוף פרשת בו. זה רמב"ן מאוד מפורסם, אבל מה הוא בעצם אומר? מתרגם לנו רב חסד לוינשטיין, זיכרונו לברכה, שאם שואלים אותי איפה היית שבוע שעבר, ואני אומר, אבל הייתי במיטה. למה? כי היה לי שפעת. נו, ומה קרה עכשיו? ברוך השם, שפעת עוברת, עם תרופות 14 יום ובלי תרופות שבועיים. אז הנה, אני ברוך השם כבר בריא. אם אדם אומר ככה, אין לו חלק בתורת משה. למה? אדוני, הכל בשכר ועונש. איך אתה אומר? טבע ומנהגו של עולם. הייתי חולה, כי עכשיו חורף. בחורף יש שפעת, שפעת עברתי. לא, זה עובר שבועיים, זה עובר. אין לאדם חלק בתורת משה עד שנאמין בכל מקרינו ומעשינו שאין בהם טבע ומנהגו של עולם. הכל בגזרת עליון. אם יעשה המצווה, יצליחנו שכרו. ואם לאו, יחריטנו עונשו. רק שכר ועונש. אם בזה אנחנו לא מאמינים, אז אין לנו חלק בתורת משה. אז יש מישהו מאיתנו חלק? איך אנחנו חיים? כל הזמן אנחנו... למה אני קיבלתי מזכורת בסוף החודש? כי עבדתי. ולמה עבדתי? כי... איך אנחנו... אז בואו, אני רוצה לספר לכם. כשאני הייתי ילד, לא היה כל כך הרבה ספרים שמחברים דתיים כתבו. ואז מה שקרה זה שהיה לנו ספרייה חרדית. הייתי גר בפתח תקווה, היה ספרייה חרדית. מה זה היה ספרייה חרדית? לקחו ספרים של גויים, וצנזרו אותם איפה שהיה דברים לא יפים, מחקו, ואיפה שהיה דברים לא קשרים מבחינת השקפה, מחקו. וזה היה. היה לנו, אם אני לא טועה, אני לא זוכר, גוי אחד כתב סיפורים, אולי אתן מכירות את הסיפור. היה מלך שחיפש לבן שלו שיתחתן עם נסיכה. אבל הוא רוצה נסיכה אמיתית. איך מוצאים נסיכה אמיתית? באו כל מיני מועמדות, וזה לא מצא חן בעיניו. הוא אמר, זה לא נסיכה אמיתית. יום אחד דפקה נערה על הדלת, ואמרה, נאבדתי. אולי אפשר להישאר אצלכם לישון הלילה, ובבוקר תלוו אותי לבית שלי. טוב, בשמחה. אמר המלך, היא אומרת שהיא נסיכה. לשים גרגיר אפונה, ומעל זה 20 מזרונים, ולתת לה לישון. בבוקר, שאל אותה המלך, איך ישנת? אז היא אמרה, לא טוב, אני כולי פצע וחבורה ומכת ריאה. למה? היא אומרת, היה משהו כנראה מתחת למזרון, וזה ממש דקר אותי כל הלילה. אני אמר המלך, עכשיו מצאתי נסיכה אמיתית. אם גרגיר אפונה מתחת ל-20 מזרונים, ככה מפריע לה, נסיכה אמיתית. זה סיפור. מה הוא התכוון המחבר של הסיפור הזה, אני לא יודע. אבל מה שנוגע לנו, תראו, יש מיליון דרגות בכל תחום של החיים הדתיים שלנו, של החיים האמוניים שלנו. יש למשל עניין של צניעות. מה זה צניעות? אז יש מי שמפריע לה דברים מאוד גסים. זה צניעות. יש מי שמפריע לה דברים יותר עדינים. גם זאת צניעות. וככל שאדם יותר מרגיש הפרעה מדבר יותר עדין, זה מראה שהוא יותר נסיך אמיתי. ככל שמפריע לך בעיה יותר קטנה של צניעות, זה מראה על נסיכות. ככל שדבר שהוא לא קשור לאמונה, או הפוך מזה, קשור לכפירה, מפריע לנו, זה סימן יותר עדינות, יותר נסיכות. כולנו, כל ישראל, בני מלכים, אנחנו נסיכים. אבל במה נמדד את הנסיכות הזאת? אם כפירה אצלנו זה פרעו, זה נכון, פרעו היה כופר, ואנחנו לא ככה. יש אחד, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ובגסות, אנחנו ברוך השם לא ככה. אבל בא הרמב"ן ואומר, הנסיכות האמיתית היא, אין לאדם חלק בתורת משה עד שנאמין בכל מקרינו ומעשינו שאין בהם טבע ומנהגו של עולם. זו נסיכות אמיתית. להגיע לט"ו בשבט ולראות על השולחן תפוז, זית, הפרי הענק הזה, איך קוראים לזה? מה שפה בארץ עשו, פומלה. איזה דברים, פילי פלויים, ת, תודה רבה אלוקים, לראות את ההתחדשות, להבין שאנחנו רואים את המלוך על הארץ כבודו. ככל שאנחנו יותר עדינים, ככל שהרגשות שלנו יותר עזים, זה מראה שאנחנו יותר נסיכים. מה זה אפיקורסות? אז יש אחד פרוי, אין אלוקים. יש קוסמונאוט שלא ראה את האלוקים בחלל. יש, וככל שאני יותר נסיך, כך דברים יותר עדינים מפריעים לי. אלף דרגות, מיליון דרגות. ככל שהאדם הוא יותר נסיך, הוא יותר בן מלאכים, כך יותר ויותר מפריע לי דבר דק. דבר שאחר לא מרגיש בו בכלל. אני לא מסוגל עם זה. החזון איש לא יכל לאכול בפני אנשים. היה שם השכן שלו שראה שהוא מדי פעם הוא סוגר את התריס, אז הוא ביקש מאחיין של החזון איש שיראה מה הוא עושה כשהוא סוגר את התריס. והתברר שכשהוא אוכל הוא סוגר את התריס. הוא לא היה מסוגל לאכול. יש בעיה עם זה, יש איזה עבירה. העדינות שלו הייתה כל כך נוראה שזה הפריע לו. לי זה לא מפריע. לא זה ולא דברים אחרים. אבל זה ככל שאני יותר עדין, ככל שאני יותר נסיך, כך דברים יותר דקים מפריעים לי. ככל שאני יותר נסיך, ככה אפיקורסות נמדדת אצלי בצורה אחרת. וככל שהאדם הוא יותר תלמיד חכם, הוא יותר דן בעניינים של אמונה, ככה יותר הוא שם לב לדברים שסביבו. פעם שאלו את רב חיים קניאבסקי, כתוב בחזל שדגים בים הם קופצים לתפוס טיפה חדשה אם יורד גשם, הם קופצים לתפוס. בא מישהו אמר לו, כבוד הרב, יש לי אקווריום בבית שאני ממלא להם מים? כלום. מה החזל אומרים שהם קופצים? אמר לו רב חיים קניאבסקי, למה חזל אומרים את זה? הרי חזל לא מלמדים אותנו איך זה נקרא, זואולוגיה. אז מה כאן העניין? חזל אמרו שזה משל. כמו שהדגים למרות שהם בים ויש להם כל כך הרבה מים, מגיע טיפה חדשה, הם קופצים על זה. ככה בני ישראל למרות שלומדים כל כך הרבה תורה, מגיע איזה דבר תורה חדש, קופצים לתפוס את זה. אמר לו, אתה יודע, תסתכל ברחוב, תשאל אנשים שלא למדו כלום, תגיד להם איזה חידוש. לא מעניין אותם. כנס לתלמידי חכמים, תגיד להם, אז זה צריך להיות הרי הפוך. הוא לא למד, אז הוא כן צריך לקפוץ על זה. זה כל כך הרבה למד, מה יש לו לקפוץ על זה? בדיוק הפוך. אמר לו, ככה זה. באקווריום זה דגים, אין להם הרבה מים. אז זאת טיפת מים לא מפריע, לא זה, אבל אלה באוקיינוס, אלה תלמידי חכמים גדולים, שבא, זה, תופסים עוד חדש. ככל שאדם דן יותר בדברים, ומתחבט יותר בדברים, ממילא, ככל שהוא שם את ליבו, ככה הוא יותר מבין. אז בואו רק נסיים. הכלבים אומרים, בואו נשתחווה ונכרעה דברך לפני השם עושינו. מסופר על רב מוישלי בני ססוב. רב מוישלי בני ססוב היה אדמור מהראשונים, והוא היה מאוד מפורסם בהרבה פדיון שבועים שהוא עשה. מסופר עליו שהיה לו תלמיד שעקב אחריו, הוא רצה לראות את עבודת השם שלו בלילה, והוא ראה שהוא לובש בגדים של אדם פשוט, ויוצא ליער, והוא עקב אחריו ליער, והוא ראה שהוא מתפלל, ועושה תיקונים, ולא יודע מה עוד. אחרי זה הוא חוזר. כשהוא הגיע הביתה, יצא מהבית כלב, ורץ אליו אל רבוי שלי מססוב. אז התלמיד הזדעזע. לרב שלי יש כלב בבית? אני אחפש רב אחר. אם ככה אני מחפש רב אחר. אבל הוא לא רצה לשרוף את הקשרים, אז הוא בא בבוקר, הוא אמר הרב, אני רוצה לנסוע הביתה, באתי להיפרד. אמר לו, חבל, יש לך עוד הרבה, אני הייתי רוצה ללמד אותך עוד כמה דברים. דבר אחד אני רוצה להגיד לך. אתה יודע שאני מחזיק אצלי בבית כלב? אתה יודע למה? אמר לו, הרב, אני אגיד לך. אני לומד כל הזמן עבודת השם מהכלב. אמר לו, מהכלב? הרב לומד עבודת השם? איך? אמר לו, רב מוישלי, אני מסתכל, הכלב הזה, מה אני נותן לו לאכול? אני הבעל הבית שלו, מה אני נותן לו לאכול? דברים טובים אני לא נותן לו, רק את הדברים המקולקלים ושמריחים לא טוב, את זה אני נותן לו. וזה מה שאני נותן לו לאכול, והוא כל היום רץ אחריי ומלקק אותי ומשרת אותי ועושה בנאמנות הכל. אומר, אז שבורא עולם נותן לי לאכול דברים טובים, כמה אני צריך לרוץ אחריו ולעשות כל מה שהוא מבקש ולהיות נאמן לו עד הסוף. זו עדינות של אמונה והתבוננות. אשר לא שם ליבו, זה ההפך מירא שמיים. אדם ירא שמיים והתבונן. בשבת בעזרת השם שיגיע ט"ו בשבט, להתבונן. ריבונו של עולם, תודה רבה לך. בורא נפשות רבות וחסרונן, היה מספיק שיתן לנו לחם ומים. אבל התודה הגדולה היא על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי. על זה ברוך חיי העולמים. תודה רבה לכם.